וכל בית אביו וירדו אליו שמה. אם כן, כל המשפחה עוזבת את מקום מגוריהם בבית לחם ומצטרפת לדוד. מדוע הם מצטרפים לדוד? מפרש כאן המצודה דוד, וישמעו אחיו כי ברך דוד, פחדו לנפשם, פן יתנקם בהם שאול, ולזה ירדו אל דוד. כלומר, המשפחה מפחדת שמא שאול יתנקם בהם, ולכן הם עוזבים את בית לחם והם מצטרפים אל דוד. והתקפצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר, ויהיו עמו כ400 איש. אם כן, דוד, שהיה שר בצבא, והיו איתו מיטב הלוחמים, עכשיו הוא בורח, ומתלקטים אליו כל מיני אנשים מרי נפש. מי הם אותם אנשים? אם כן, איש מצוק, מפרש כאן המצודת ציון, כל איש מצוק ולא היה יכול לשבת בארצו ובמקומו. אם כן, אנשים שהיה להם מצוקה רדפו אותם והם נאלצו לברוח ולעזוב את מקומם. איש אשר לא נושה, מפרש הרד"ק, כל איש אשר היה בורח מפני המלווים אותו והיו מתקבצים אל דוד, כלומר קבוצה נוספת, לווים שלא היה להם כסף להחזיר את ההלוואה שלהם והם נרדפו אחרי המלווים שלהם, לכן הם בורחים ממקומם. וכל איש מר נפש, פרש מצודת ציון, היא כן אנשים עניים וראשים, כלומר, אנשים שלא מצאו את מקומם בחברה או בעיר שהם גרו, ונאלצו לעזוב את מקומם, והם עכשיו מתחברים ומתלקטים אל דוד. פסוק ג', וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. וכן, דוד מבקש ממלך מואב שאביו ואימו יישארו איתו. מפרש הרד"ק, כי ברחו אביו ואימו מפני שאול, כי היה שונא אותם מפני דוד, והיו מתיירים שלא יארגם. וכן, גם ההורים כבר קשה להם, ההורים של דוד כבר מאוד מבוגרים, הם לא יכולים לעמוד במעשה הזאת של הבריחה, דוד בורח ממקום למקום, ולכן דוד מחפש להם איזשהו מקום מקלט מחוץ לגבולות ארץ ישראל, והמקום הכי בטוח זה אצל מלך מואב, ואולי מדוע אצל מלך מואב, מכיוון שדוד מתייחס לרות המואביה, ולכן הוא חשב שישמרו לו את החסד הזה, את הקשר המשפחתי שלו למואב, והוא רוצה להשאיר שם את אביו ואת אמו. רק את גודל הכאב, עד כמה מצוקתו של דוד גדולה, של כל המשפחה, שהנה הם חייבים לעזוב את מקומם ולהיות עכשיו במקום אחר. פסוק ד', וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי יוד דוד במצודה. מפרש כאן רש"י, כשיצא דוד משם ליער חרת, הרג מלך מואב את אביו ואת אמו ואחיו, חוץ מאחד שבהם, שהחיהו נחש העמוני, והוא החסד שאמר דוד, כאשר עשה אביו עמדי חסד, בשמואל ב' פרק י' פסוק ב'. כלומר, מציין כאן רש"י, שמלך מואב אחרי כן, הורג את כל משפחתו של דוד חוץ מאחד, ונחש העמוני הוא מציל את אותו אחד, ולכן דוד אחרי כן, רוצה לגמול חסד עם בנו של נחש. שוב עולה לנו כאן את גודל הכאב של דוד, את גודל הניסיונות שדוד מתנסה בהם. הנה עכשיו, בנוסף לכך שהוא צריך לברוח, גם הורגים את כל משפחתו. פסוק ה', ויאמר גד הנביא לדוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרת. וכן מגיע אליו גד הנביא, ואומר לו, אל תמשיך לשבת במצודה, אלא תעבור לארץ יהודה. מדוע אל ארץ יהודה? מפרש כאן הרד"ק, על פי השם אמר לו, כי שם יהיה נשמר משאול. וכך היה, כי בעוד שהיה שם, לא ביקשו עד שהלך אל קהילה. ומדוע דווקא לברוח לשם? והטעם לפי שבארץ יהודה היו אוהבים אותו. ואם היה קם שאול לבקשו, היו מגידים לו והיה יכול להימלט ממקום למקום. כלומר, אומר לו גד הנביא, לך תעבור לאזור יהודה, כי שם, מכיוון שזה השבט שלך, שם תהיה לך יותר הגנה. וכאן לכאורה היינו מצפים שדוד ישאל את גד, מדוע זה קורה לי? משכו אותי למלך, ומאותו רגע שמשכו אותי למלך, אני רק סובל עד המשיכה למלכות, היו לי חיים טובים. מרגע שמשכו אותי למלך על פי השם, רק מאותו רגע, רק מגיעים הצרות, והצרות רק הולכות ומתגברות. אין לו רגע אחד מנוחה. וגם כאשר גם מגיע גד, גד לא אומר לו, אתה תנצל, או יהיה לך טוב. גד, הדבר היחידי שאומר לו, לך תברח לך למקום בטוח יותר. וכאן הגדלות, גדלות האמונה של דוד. דוד לא שואל את גד, מדוע אני צריך לסבול, מדוע הסבל הזה, או עד מתי יהיה הסבל הזה. דוד מקבל את יסוריו באהבה, ולכן אנחנו מוצאים כאן את השתיקה הגדולה של דוד, שלא שואל מדוע ולא מערער על גזרתו של הקדוש ברוך הוא. פסוק ו', וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. מפרש כאן הרד"ק, מה זה כי נודע דוד? כי נתפרסם דוד. כלומר, נודע דבר שהיו עמו אנשים עד ששמע שאול. כלומר, שאול פעם ראשונה שומע שדוד לא נמצא לבד, אלא נמצאים איתו 400 איש. והיה הסיפור הזה, הנה מפני הדבר שאמר שאול לעבדיו, כי עד עתה לא ידע שאול התקבצו אל דוד אנשים. וכאשר שמע כי עמו 400 איש, אמר בליבו זה מרד הוא שמרד בי, ודעתו לערוב וללחם עליי. או לחלוק עליי המלכות. כלומר, כל זה כהקדמה לפסוק הבא, ששאול עכשיו אומר, נודע לי עכשיו שלדוד יש לו כבר איזה מין צבא קטן, יש לו כבר 400 איש איתו, כנראה שדוד הכריז מרד, הוא רוצה להילחם בי, ולכן עכשיו שאול יגיד בצורה ברורה, פסוק זין, ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שימו בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים אלפים ושרי המאות. אם כן, אומר שאול לעבדיו, ומציינים כאן שהם בני ימיני. ומדוע בני ימיני? פרש כאן המצודה דוד, כי רוב עבדיו היו מבני שבטו. אם כן, שאול ממנה את רוב המקורבים אליו מבני שבטו, ולכן הוא אומר לעבדיו, האם אתם חושבים שדוד יעלה למלכות, גם הוא ישאיר אתכם בתפקידכם, הוא ייתן לכם טובות הנאה? הרי דוד הוא משבט יהודה. פסוק ח', תקשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני בן ישי, ואין חולם מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. אם כן, אומר דוד, שאול לעבדיו, מדוע אני לא שומע שאף אחד מספר לי, איפה דוד נמצא, מה הוא עושה? נראה לי שכולכם הצטרפתם לבני יונתן כדי לקשור כנגדי קשר. פסוק ט', ויען דואג האדומי והוא ניצב על עבדי שאול. אם כן, פירוש ניצב על עבדי שאול, כלומר בראשם היה ניצב. כי גדול שבעבדי שאול הניצבים עליו. אם כן, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, אם כן, דואג שהיה ראש הממונים על רועי הצון של שאול. ואז הוא אומר, ויאמר ראיתי את בן ישי בן נובל אחימלך בן אחיטוב. ועכשיו הוא מוסיף, לא רק שהוא הגיע לשם, אלא וישאל לו באדוני וצדה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. כן, אומר דואג שלושה דברים. דבר ראשון, אחימלך שאל לו בשם, פרש המצודה דוד באורים ותומים. דבר שני, גם נתן לו צידה, וגם נתן לו את חרב גוליית. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב, ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול שמנה בן אחיטוב, ויאמר הנני אדוני. מאיר כאן הרד"ק, מה זה בן אחיטוב? לא זכר שמו דרך ביזיון. כלומר, הוא הרי שאול עכשיו פונה פה אל הכהן הגדול, אל אחימלך. ואיך הוא קורא לו? קורא לו בן אחיטוב, כלומר בדרך של זלזול. פסוק י"ג, ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי, אתה ובן ישי, גם הוא לא קורא לו דוד, אלא שוב דרך זלזול קורא לו בן ישי, בתיתך לו לחם וחרב, ושאול לא באלוהים לקום עליי, לקום אליי לעורב כיום הזה. לפרש כאן הרד"ק, מה מפריע כאן לשאול שאחימלך שאל לו באורים ותומים? פרש הרד"ק, ושאול לו באלוקים להגיד לו את דרכו, והוא בורח מפניי. ומדרשו בילקוט שמעוני, עשיתו מלך, שאין נשאלים באורים ותומים, אלא למלך ולאב בית דין, ולמי שצורך ציבור בו. וכן, אומר לו שאול אחימלך, עצם העובדה שאתה שאלת לו באורים ותומים, סימן שאתה החשבת אותו או כמלך, או כאדם שכל הציבור זקוק לעזרתו. פסוק י' ד', ויען אחימלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן, וחתן המלך, ושר אל משמעתך, כלומר הוא נשמע לכל מה שאתה מצווה אותו, ונכבד בביתך. אומר, אחימלך הרי דוד הוא חתן שלך, עד עכשיו תמיד הוא עשה את כל מה שאתה ציווית אותו לעשות. פסוק ט"ו, היום אכילותי לשאול לו באלוהים, חלילה לי, על יעשם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידעו דך בכל זאת דבר קטון או גדול. מפרש כאן רש"י, אומר אחימלך, היום אכילותי לו לשאולו, בתמיעה, זה ימים רבים שצורך הציבור בו, שמינו הוא מוציא ומביא את ישראל, ומאז אני שואל לו באלוקים. אומר אחימלך, זה פעם ראשונה שאני שואל באורים ותומים, הרי אתה מינית את דוד כשר בצבא, ולכן אני כבר כמה וכמה פעמים שאלתי לו באורים ותומים, כדי שהוא יצליח בדרכו שאתה שלחת אותו. פסוק ט"ז, ויאמר המלך מות תמות אחימלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גלו את אוזני. כלומר, אומר שאול, לא רק אחימלך חייב מיתה, אלא כל הכהנים, מכיוון שגם הם ידעו, ראו את מה שהיה שם, ראו כיצד שאלו לדוד באורים ותומים, הם ראו כיצד הוא קיבל את החרב, עצם העובדה שהם לא דיווחו לי, הרי הם שותפים למרד, ולכן דינם כדין מורד במלכות. ולא עבדו, ולא עבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. מפרש הרד"ק, מה זה ולא עבו? דרשו כי אבנר והמסע היו, ולא עבו לפגוע בכהני השם. וכן, אבנר והמסע מסרבים פקודה. שאול מצווה אותם להרוג, והם מסרבים. מדוע? מה הרי לכאורה חייבים לשמוע בקול המלך? מוסיף הרד"ק, כי דרשו אחין ורקין מיעוטין. כל מקום שכתוב אח ורק, זה בא למעט. מה שכתוב ביהושע פרק א' פסוק י' ח', כל איש אשר ימרה את פיך יומת, כלומר, יהושע קיבל סמכויות של מלך, שמי שלא ישמע בקולו יומת, לכאורה אם כן, אבנר והמסע היו חייבים מיתה, כי הם לא שמעו בקול המלך. אבל מכיוון שכתוב, יכול אפילו לדבר עבירה, האם חייבים לשמוע בקול המלך גם כאשר הוא מצווה לעשות עבירה? תלוי לומר, רק חזק ואמץ. אם כן, מה זה רק? רק בא למעט, חייבים לשמוע בקול המלך רק כאשר הוא מצווה דבר שהוא כציווי בתורה. אבל אם המלך מצווה לעבור על דברי תורה, אין שומעים בקולו. מציין כאן הרד"ק רק, שלדעת הדרש הזה, מה שכתוב, ויאמר המלך לרצים ולניצבים עליו, כי אבנר והמסע לא היו רצים, אלא לשרים. כלומר, צריכים לכתוב כאן בפסוק, ויאמר המלך לרצים הניצבים, בפסוק י' ז', זה לא לרצים הניצבים, אלא לרצים והניצבים. כיוון שהמסע ואבנר לא היו רצים. פסוק י"ח, ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים. והנה דואג, למרות שהוא רואה שכולם מסרבים פקודה, לא רוצים לבצע את הפקודה הזאת של שאול, אבל וייסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים, וימד ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד. פרש כאן הרד"ק, מה זה נושא אפוד בד כתרגומו, שקשרים ללבוש אפוד של בוץ. נראה לפירושו, מסביר הרד"ק מה פירושו של תרגום יונתן, כי הוא הרג יותר מ-85. אבל ה-85 היו רואים ללבוש אפוד בד. כלומר, ה-85 האלה היו כהנים חשובים, אבל בפועל נהרגו יותר. כי נראה כי הגדולים בעובדי השם היו לובשים זה המלבוש. וכן דוד המלך לבשו ביום שאלה אהרון. ציין הרד"ק, דבר נוסף, וביום זה שחרבה נוב, הביאו המשכן לגבעון. אם כן, באותו יום חרבה גם נוב עיר הכהנים, והמשכן עובר לגבעון. פסוק יוטט, כלא מסתפקים רק בהריגת הכהנים, ואת נוב עיר הכהנים מכאן לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושוב החמור ושה לפי חרב. אם כן, טבח כללי נעשה בנוב, הורגים גברים, נשים, תינוקות וגם בעלי חיים. הפסוק הזה מזכיר לנו את מה שנאמר בפרק תתוו פסוק ג'. בפרק תתוו פסוק ג' ציווה הקדוש ברוך הוא את שאול ללכת ולהרוג את כל המלאק. וכך אמר שמואל לשאול, פרק תתוו פסוק ג', ואתה לך והקית את המלאק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו. והמתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צא, מגמל ועד חמור. אם כן, בדיוק אותו פסוק שבו נצטווה שאול להרוג את כל המלאק, את הפסוק הזה כמעט מילה במילה אנחנו מוצאים כאן, שזה נעשה בנוב עיר הכהנים. על המשמעות של הדבר עומד כאן הרד"ק ומביא דברי חז"ל ממסכת יומא דף כ"ב עמוד ב'. דרשו בו בדבר המלאק כתיב לאל בפרק תתווה פסוק תת, ויחמול שאול ועם על מיטב הצון, יצא בתול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה. כלומר, כאשר למדנו את פרק תתווה, הזכרנו את דברי חז"ל שדרשו ואמרו ששאול נסתפק במוסריות של המלחמה בעמלק. ושם אמר שאול, איך אפשר להרוג? אם גברים חטאו, אז מדוע אנשים? ואם נשים, אז מדוע להרוג ילדים? ואם ילדים, מדוע להרוג את הצאן? כלומר, שאול, היו לו פיקפוקים במוסריות של המלחמה הזאת. מדוע צריכים להרוג כל כך הרבה בעמלק? גם נשים, גם ילדים, גם צאן. יצא בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. אל תהיה יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא. והנה, אצלנו, ובנוב עיר הכהנים כתיב מעולל ועד יונק ושור וחמור ושה לפי חרב. יצא בתול ואמרה לו, אל תהי רשע הרבה. אם כן, עולה לנו כאן דבר מפליא שחז"ל ירדו לעומק נפשו של האדם. אם אדם רוצה לקחת את דברי התורה ולטעון שציווי הוא לא מוסרי, רוצה אדם להיות יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא, להגיד, הציווי שלך, הקדוש ברוך הוא, ציווי לא מוסרי. האדם הזה הוא לא טוב. זה לא אדם מוסרי. האדם הזה מקולקל ומושחת. מדוע? כי אחרי כן אנחנו נראה את הקלקול יוצא במקום אחר. את הקלקול הזה יצא לא כנגד אויבים, אלא הקלקול הזה יצא כנגד יהודים. אם כן, מה שלא עשה שאול בחטא המלאק, מתוך דאגה למוסריות של המלחמה, כי זה לא מוסרי, הנה הקלקול הזה יוצא עכשיו כנגד יהודים. ואת הציווי הזה, במקום לעשות לגויים ולהשמיד את עמלק, את אויבי ישראל, הנה עכשיו זה יוצא בדיוק כנגד נוב עיר הכהנים, כנגד לא רק עם ישראל, כנגד כהנים, ששם ודאי שהייתה צריכה להישמע התביעה, אם כהנים חטאו, מה הנשים שלהם חטאו, ואם נשים חטאו, מה הילדים חטאו, ומה הצאן חטא. אבל כאן כל הטיעונים המוסריים נעלמו. לכן, זה מה שאמרו חז"ל, אם אדם רוצה לטעון כנגד הצד המוסרי של מצוות השם, הוא ידע שאת מה שהוא לא רוצה לעשות כנגד אויבי השם, הוא יעשה בסופו של דבר כנגד חפים מפשע, ואז יצא הקלקול הפנימי שלו. פסוק כף, וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיתוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. ויגד אביתר לדוד, כי הרג שאול את כהני אדוני. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא, כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד לשאול. אומר דוד, אני ראיתי אותו כשאני ברחתי כמו שלמדנו בפרק הקודם, כאשר אני ברחתי לנוב, ראיתי אותו שם וידעתי, אני מכיר כבר את דואג, ידעתי שהוא ילך וילשין לשאול על הימצאותי שם, ולכן אומר דוד, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. כלומר, אני אשם בכך שקרתה התקלה הזאת, וכל בית אביך נהרג על ידי דואג. שווה איתי אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עמדי. אומר הרד"ק, שאול הוא שמבקש את נפשי, הוא הרי גם שמבקש את נפשך. לכן שווה איתי. אם כן, מבטיח לו דוד, אשמור אותך כמו שאשמור את עצמי. אם כן, כמו שאני אשמור את עצמי מפני שאול, כך אני אשמור גם את עצמך, את אותך. אם כן, גם בפרק הזה אנחנו עוברים שלב נוסף בניסיונות הקשים של דוד, שמשפחתו נרצחת על ידי מלך מואב, וגם הוא מרגיש רגשי אשם שבגלל המעשה שלו, עכשיו כל נוב עיר הכהנים נרצחה על ידי דואג בציווי של שאול. כאשר חז"ל כאן על המעשה הזה של נוב, אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, ומביא את זה כאן הרד"ק, גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחקים ומעלמת עין מן הרשעים ומשרה שכינתו הנביא הבד. כלומר שאדם דואג לשני להאכיל אותו, לשתות אותו, להשקות אותו, הדברים האלה, הכנסת אורחים מצילה את האדם מפורענויות ומביאה לו מעלות גדולות. מה? מרחקת את הקרובים מעמון ומואב. כלומר, עמון ומואב שלא רצו לקדם את עם ישראל בלחם ומים, הם הורחקו מלהיכנס לעם ישראל. מקרבת את הרחוקים מיתרו, שכתוב ביתרו בשמות ב', פרק בשמות ב', פסוק א', קרנה לו ויאכל לחם. כלומר, שיתרו קרב את משה, ועל ידי כך שהוא נתן למשה לאכול, זכה שביתו תתחתן למשה, עם משה, והוא יזכה לכל הכבוד שהוא זכה אחרי כן. מעלמת עין מן הרשעים, ממיכה. משרה שכינתו הנביא הבעל מידו הנביא. דכתיב במלאכים א' פרק י"ג פסוק כ', ואם הם יושבים על השולחן, אם כן אותו נביא שקר, מכיוון שהוא נתן לאכול לחם לנביא, הוא זכה שתשרה עליו שכינה. ושגיגתה עולה זדון, שלמלא הלווהו יונתן לדוד שתי כיכרות לחם, לא נהרגה נוב עיר הכהנים, ולא נתרג דואג האדומי, ולא נהרג שאול ושלושת בניו. כלומר, אם יונתן, כמו שעסקנו בפרק הקודם, אם יונתן היה נותן לדוד כאשר הוא ברח, היה מצייד אותו בלחם, דוד לא היה נאלץ להגיע לנוב עיר הכהנים, ולא היה מתגלגל את כל הפרשה שהגיענו אליה עכשיו. אבל בגלל שיונתן שלח את דוד, אחרי ששלושה ימים הוא לא אכל, שלח אותו כמובן בשגגה, לא בכוונה, שלח אותו לדרכו בלי שהוא צייד אותו עם אוכל, דוד הרעב היה נאלץ להגיע לנוב עיר הכהנים, ובגלל אותה פרשה הגענו עכשיו לחורבנה של נוב עיר הכהנים.